שלום לכולם. אנחנו בפרק ראשון מתלמוד תורה. ראינו אתמול את הלכה ו' בנושא הקדימויות של מצוות תלמוד תורה עם מצוות נישואין, קריה ורבייה. דיברנו קצת על גיל הנישואין, גם על השינוי שחל בדורותינו. פרק ראשון, הלכה שביעית, עמוד רש מם ח'. מאמות האם התחילו אובי וללמד אותו רו, מי שהתחיל לדבר מלמד אותו רו, סיבו לנו משה ופוסוק ראשון פרושת שמע, ואחר כך מלמד ומעט מעט פוסוקים פוסוקים על שיה בן שש ובן שבע, לפי בוריו מוליכו אסל מלמד תינוגו. מאמות האם התחילו אובי וללמד אותו רו, שזו מצוות עשה מן התורה, ולימדתם אותם את בניכם, מי שיתחיל לדבר מלמדו תורו, כן, לדבר בם, ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם. הדיבורים הראשונים של הילד היהודי הם בפסוקי התורה, שזה דבר מאוד גדול. כוח הדיבור שבאדם מוקדש מתחילתו לתורה. מי שיתחיל לדבר מלמדו תורו סבולון ומושה, ופוסוק ראשון מפרושת שמע. ללא ספק הפסוקים הללו נבחרו בגלל התוכן שלהם. תורה ציווה לנו משה, והתורה הזו היא מורשה לכל קהילת יעקב, וגם הילד הזה הוא חלק מקהילת יעקב, אז הוא עכשיו מתחיל לזכות בירושתו, במורשה שלו. ופסוק שמע ישראל שמדבר על מציאות השם ואחדותו. ואחר כך, כן, כמה זה כואב שיש היום מאות אלפי ילדים במדינת ישראל שלא יודעים אפילו את פסוק שמע ישראל. זה דבר שהם צריכים לדעת לפני שאומרים אבא ואמא. מתחיל לדבר ולמדו. ואחר כך מלמדו מעט מעט פוסוגים פוסוגים. מתחיל למד אותו בניומין זה בטרוף, או ירד משה וכו'. בדקלום בעולמו, עד שיה בן שש או בן שבע, לפי בוריו, דיינו לפי בריאותו, החוסן גם הגופני שלו, וגם ההתפתחות הפסיכולוגית שלו, מוליכו אסל מלמד התינוקות, כמו שנראה בפרק שני שעוסק בדיני מלמדי תינוקות. מלמד תינוקות זו מסגרת לימודית ארוכה, כוללת, מקיפה ומחייבת, ולכן לא טוב להכניס ילד שעוד לא בשל לפני שהוא מתאים. לכן צריך להמתין לפי בוריו. גם היום רואים, לפעמים אומרים, טוב לילד עשה עוד שנה בארגז החול בגן, לא תזיק לו, שיגיע מבושל. כי בבית הספר לא משחקים, צילומד התינוקות לא משחקים, אלא לומדים. כך אומרת הגמרא, כן, ופחות מברשת, אל תקבל. ברשת, קבל, ואז פעילה כתורה, תאביס אותו כמו שור, שפותחים לו את הפה בכוח, ומלעיתים אותו, אז דווקא בגלל שהמסגרת היא מסגרת מחייבת, תובענית, אז צריך להיזהר לא להכניס ילד שעדיין לא בשל, אלא שישנן עם אבא שלו, שישנן פסוקים פסוקים רק משום בתרגילנו בתורתך. יש תוספתא שאומרת, יודע לדבר, אביו מלמדו שמע ותורה, כן, תורה ציווה, ולשון קודש. משמע שיש חובה על האבא ללמד את הבן עברית, ואם לאו ראוי לו שלא בא לעולם. כמו שצריך ללמד את הבן דרך התורה, גם את השפה העברית, שהיא שפת התורה. עכשיו, בדרך כלל, בשלב הזה, אב כבר לא מלמד את הבן שלו. אמנם לפנים בישראל, כל אחד היה מלמד את בנו. עד ימי יהושע בן גמלה, שהיה כהן גדול בשלהי ימי הבית השני, והוא ראה ש... בפועל רוב האבות מתרשלים מהדבר הזה, כל יום יש לו פירוט בעסק, עכשיו העונה החקלאית הבוערת וכו' וכו', והילדים יוצאים קרחים מכאן ומכאן, ולכן הוא תיקן את החוק חינוך חובה. זה נזקף ליהושע בן גמלה, וזה הראשון בעולם שהיה. עם ישראל היה הראשון מהעמים שקבע חוק חינוך חובה, שיהיו מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, ובגיל 6 וגיל 7 האחריות הישירה, האחריות העקיפה נשארת של האבא, אבל יש לו שליח שזה מלמד תינוקות, ששלוחו של אדם כמותו, זה היה מהפכה גדולה בישראל. מה?
זה מתבקש כמו כל מצווה שאדם מצווה בה, ואין לו את הכישורים לעשות.
נכון, כן, את הכישורים או הפניות וכל זה וזה, נכון? בכל אופן, זה, צריך לדעת שזה לא הצורה המקורית של המצווה, אבל זה כנראה הבטיח יותר, נאמר ככה, יותר שוויון, תבין? כי לפני כן, כי כתוב בגמרא, מי שיש לו אב מלמדו, מי שאין לו אב או שהאב כמי שאיננו, אז הוא לא יודע שום דבר, ואז הוא מבעט וכו'. ודאי שיש. לכן אני, עם האבא, מה החיסרון? אם האבא הוא טוב, כל מסגרת היא מעצם טבעה, אתה מבזבז זמן, עד שנכנסים לכיתה, עד שיוצאים, עד שקריאת שמות, עד שהוא עשה לי, הוא הרביץ לי, תגיד לו, עם האבא אתה יכול להספיק בשיעור פרטי של אחד על אחד, שלא... נכון, אבל לפעמים מספיק שעתיים ביום עם האבא מאשר 8 שעות לבית הספר. בוודאי, בוודאי, מצד האספק, כל מסגרת היא מטבעה לא יעילה, כל מסגרת גדולה, לא משנה אם זה צהל או בית ספר או לא משנה מה, כל מסגרת גדולה היא מטבעה מבזבזת המון זמן על ענייני מנהלה והכנות ללמידה ולוגיסטיקה ולא על הלמידה. שלא לדבר על הקשר עם האבא, הקשר בין האבא לבן שנוצר בעקבות הלימוד. אבל באמת, כמו שאתה אומר, האבא זה נזיל מאוד. לזה יש אבא, לזה אין אבא. היום האבא פנוי, מחר הוא זה. מסגרת, יש לה את הכוח, האנרציה וההתמדה, ושכולם עושים, אתה מבין? כולם עושים. היום מי שלא שולח את הבן לזה, שולחים לו קבס, קצין ביקורים סדיר, שאומר לו, למה אתה לא שולח? יש חוק חינוך חובה. וחרצה בזה, אז אני חושב שזו התקנה שלו הייתה לטובה, חכמים שיבחו את יהושע בן גמלא, אבל מכל מקום זה מהפכה, זה לא מה שהתורה, זה נתן יותר שוויוניות, גם הישיבות דרך אגב, שישיבות הם נתנו די שוויוניות, שכולם נכנסים, יש איזו אמרה שמיוחסת לחזון איש, לא יודע אם זה נכון או לא שהוא אמר, אבל האמרה היא נכונה, שהישיבות הצילו את הדור, והרסו את הגאונים, או משהו כזה, את הגדולים. הכוונה, מצד אחד, כל אחד מקבל איזה לחם חוק בסיסי שמעצב אותו. מצד שני, כל מסגרת היא החריג, הגאון המצוין, כל מסגרת היא מנמיכה אותו, כי הוא כבר משווה את עצמו לאחרים. אם סדר ערב נגמר ב-11, הוא לומד עד 12, אבל זהו. אבל אם הוא היה לומד לבד, הוא לומד עד 3, לא עד 12. כל מסגרת היא מנמיכה. היא עוזרת לחלשים והיא מנמיכה את החזקים יותר. אז היא מצמצמת את הפערים, זה כן.
אבל זה נוצר בגלל מבחן התוצאה.
מה?
הרפורמה הזאת נוצר בגלל מבחן התוצאה.
נכון, נכון, אני לא אומר שהיא לא הייתה הכרחית. אמרתי, חז"ל שיבחו אותה. רק צריך לדעת שזה גרם לשינויים מפליגים באופי המצווה. זה לא הפרו תורתך, כי שלוחו של אדם כמותו, זה לא, הפרו תורתך זה, הפרו תורתך זה כשכתבו תורה שבעל פה, שזה איסור. פה זה לא איסור, אבל התכוונת, זה כורח הנסיבות, זה האילוץ. בערך, כן, בכיוון.
איך זה בא לידי ביטוי בזמנו,
בדין היו קופים, אנחנו נראה בפרק הבא, שעיר שאין בה מלמד תינוקות, מחריבין אותה, ובדין היו קופים, בוודאי, אבל לא היו מכריחים את האבא להביא, זה נוצר נורמה ציבורית, יש לך אדם ישראל שלא ישלח את הבן שלו, שילמד אצל מלמד תינוקות, אחרי זה בזה פה כולם שולחים את הבן למורי, כי זה נורמה, זה עם ישראל יש לו את החובה המוסרית הזו, שהילדים ידעו תורה, זה הדבר הכי חשוב להורים, שילדים ידעו תורה, למעט חריגים וכיוצא בזה. אז לא לחינם עם ישראל, על ידי האויבים שלנו, קראו לנו עם הספר. זה היה עם שיש בו יודעי קרוא וכתוב, אוריינות לעלו לעלו, ללא שום פרופורציה לעמים שסביבנו, שהם רק ממש אולי 200 שנים האחרונות או משהו כזה, התחילו בכלל להבין את הכיוון הזה. כן? זה עם הספר, זה עם יודע ספר, ככה כינו אותנו האויבים שלנו.
אבא שיש לו פניות.
כן.
אבל ברמת התוצאה, את
המלמד תינוקות הילד ילמד יגיע להישגים יותר גבוהים. לכאורה,
בגוף המצווה
הוא מחויב לשלוח אותו. נכון. זה כמו, אני אענה לך שתבין עד כמה אתה צודק, זה כמו אבא שיכול למול את הבן, אבל הוא יעשה את זה קצת בזיגזג. והמואל יעשה חיתוך יפה. אז במי המצווה? בו או בשלוחו? התשובה היא בשלוחו, נכון? אם השליח יציג תוצאה יותר טובה, אז שייתן לשליח. אותו דבר פה, זה לא גרע ממצוות מילה. בוודאי, בוודאי שכן. כן. טוב. היום מן הרמדין הוליגח מלמד את תינוק עוד סוחור, נותן לו סחורו, וחיוב ללמדו בסוחור, עד שיגרו אותו ראש הבכתוב, כולו. מגום שנוער הוא ללמד תורו שבכתוב בסוחור, מותור ללמד בסוחור, אבול תורו שבעלת, אוסור ללמדו בסוחור. שנה המורה לימדתי אתך מאני, בחינום למדתי אף אתם, בחינום למדת ממני. וכן כשתלמדו לדורות בחינום כמו שלמדת ממני, לא מוסו מי שלמדו בחינום, ילמד בסוחור. שנה המורה מתגנה, יכול ללמד לאחרים בסוחור, תלמוד לומר ואל תמכור, הלומתו שאוסרו ללמד בסוחור, ואף על פי שלימדו ריבו בסוחור. היום מן הרמדין הוליגח מלמד התינוקות סוחור, נותן לו סחורו. כי אם למד תינוקות הוא למד תורה שבכתב, ומותר למד תורה שבכתב בשכר, אם מנהג המדינה כך, כמו שמיד נראה, אז החובה על האב. ראינו שאת בנו אדם חייב ללמד אפילו בשכר, את בן חברו לא מחויב להוציא הוצאות. אז הנה כאן, מאז שיש מלמדי תינוקות, זה עולה כסף לאב. וחיוב, יש היום כל כך הרבה משפחות שחלק נתח נכבד מהתקציב החודשי שלהם הוא על חינוך. רוצים אותו על חינוך לילדים, שיהיה מוסדות טובים, שיקבלו תגבור, סיוע, אשריהם ישראל, שמשקיעים. הרב עובדיה כותב שאפשר לתת את זה ממעשר כספים, ככה הוא כותב שמבשרך לא תתעלם, קודם כל העתיד של הבנים והבנות שיקבלו חינוך טוב. הוא רק אומר שכדי לא להיות כמו החסידה שהיא עוף תמה כי היא עושה חסד עם חברותיה בלבד ולא עם אחרים, אז הוא אומר בכל אופן להוציא גם סכומים מסוימים לצדקה מחוץ למעגל המשפחתי, אבל חלק מההוצאות הללו יכולות להיות סקופות אפילו על חשבון מעשר כספים, אם הוא רוצה שהבן יקבל תגבור, יהיה במסגרת יותר טובה וכיוצא בזה. וחיוב ללמדו בסוחור עד שיגרו תורו שבכתוב כולו. לפי רוב המפרשים הכוונה היא תורה, נביאים וכתובים, ולאו דווקא חמישה חומשי תורה. אז עד שיהיה בקי לקרוא בטעמיה, בדקדוקיה, את תורה שבכתב כולה. דיברנו אתמול על כך שהיום עקב שיפור המצב הכלכלי ועקב הגידול האיטי יותר של הבגרות, ההתבגרות, תהליך ההתבגרות האיטי יותר, אז כמו שהרבנות הראשית תקנה לפני 60 שנה תקנה שאדם יזון את בניו גם אחרי גיל 6, אז גם בחינוך אין כזאת תקנה, אבל שוב רואים שהציבור מבין שראוי להוציא הוצאות על לימוד וחינוך הבנים והבנות גם אחרי השלבים הללו. מגום שנוערו ללמד תורו שבכתוב בסוחור, מותור ללמד בסוחור, אבול תורו שבעלפה, אוסור ללמדו בסוחור. שנה אמור ראה לימדתי אתכם חוגים ומשפוטים, אומר לנו משה רבנו, ראה לימדתי אתכם חוגים ומשפוטים כאשר סיוואני אדוני אלוהוי. משה רבנו מה לימד אותנו? הוא לא לימד אותנו תורה שבכתב. תורה שבכתב אנחנו יכולים לקרוא לבד, אנחנו לא צריכים את משה רבנו. משה רבנו היה הכרחי עבורנו, הוא נתן לנו תורה שבכתב, הוא לא לימד אותנו תורה שבכתב. כל אחד יודע לקרוא. תורה שבעל פה זה משה רבנו לימד. אז לכן מהפסוק הזה של ראה לימדתי אתכם כאשר ציווני, למדו שזה מתייחס אך ורק לתורה שבעל פה. מה אני בחינום לא למדתי? לא שילמתי לקדוש ברוך הוא על השיעורים הפרטיים שקיבלתי 40 יום ו-40 לילה בהר סיני. אף אתם בחינום למדתם ממני. ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי, כמו שהוא ציווה אותי בחינם, כך גם אני לימדתי אתכם בחינם. ולמה משה מספר לנו את זה? לא כדי שנדע עובדה היסטורית, אלא שגם אתם תנהגו כך כהוראה, כהנחיה. וכן כשתלמדו לדורות בחינום כמו שלמדתם ממני, עכשיו, זה לא רק גזירת הכתוב, שמשה אמר לנו את זה רק ביחס לתורה שבעל פה, שאותה באמת למדנו ממנו, ולכן זה נוגע רק לתורה שבעל פה. אלא יש פה גם סברה. תורה שבכתב תקרא. אתה רוצה מישהו שיקרא אותך ויסביר לך, תשלם. זה עולה, פינוק עולה כסף. אבל בתורה שבעל פה, אתה חייב רב. בלי רב, תורה שבעל פה, כל כולה זה מסורת. אז אי אפשר לתות זה, ואם אין לי כסף, אז מה, אז אתה לא תלמד אותי? אז זה חובה ללמד. כלומר, תורה שבעל פה מעצם טבעה, אתה חייב את המסירה, את הקבלה, מסירת הרב וקבלת התלמיד. אי אפשר ללא משה רבנו, ולכן היא דווקא בחינם. תורה שבכתב זה פריבילגיות, על פריבילגיות משלמים, תשלם. יכול להיות שזו סברה שקצת מלמדת זכות על המנהג ליטול שכר, גם על לימוד תורה שבעל פה, כי מהרגע שנכתבה תורה שבעל פה, אז מבחינת הסברה לפחות דינה כמו תורה שבכתב. תקרא, יש גמרא, יש משנה, יש רמב״ם, יש שולחן ערוך, אתה רוצה מי שיסביר לך ויראה לך וכך וכך, תשלם. אז יכול להיות שזה קצת כאילו שלתורה שבעל פה יש בחינה של תורה שבכתב מאחרי שנכתבה. לא, 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 לא זוכר כעת אם הסברה הזו מובאת בפוסקים, מובאות סברות אחרות של שכר שימור, אם זה ילדים קטנים, אתה משלם לו כמו בייביסיטר בעצם. זה שזה בייביסיטר שהנושא זה גמרא או משנה, זה עניין אחר. או שכר בטלה, הוא היה יכול ללכת עכשיו ולעבוד בשמירה, יכול לעבוד בבניין, ממה שהוא צריך לחיות. אתה רוצה שהוא יבוא ללמד משנה וגמרא וכו', אז תשלם לו. וכן כיוצא בזה, אבל באופן עקרוני יש חלוקה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. לא מוסו מי שילמדו בחינום, ציון למד, כלומר לא מצא מלמד שאינו צריך להתבטל ממלאכה, ויצטרך לשלם לו דמי בטלה דמוכח. כמו שכתבתי לעל, דלב בשופטן עסקינן. אנחנו לא מדברים על שוטים, גם לא התירו חזל לעבור על ולפני עיוור. הכוונה זה לא שהרב שלו הוא עבריין. הוא אומר, אני יודע מה כתוב ברמב״ם בפרק ראשון תמות תורה, אבל אתה אם תשלם אני אלמד, אם לא תשלם אני לא אלמד. אז ודאי שלא על זה התכוון הרמב״ם, אני התכוון שאם באמת הרב עכשיו עובד, הוא אומר, אני עובד, אני סופר סתם, אני לא משנה מה, אתה רוצה לבטל אותי ממלאכתי, בזמן הזה אני כותב שתי מזוזות. אני מוכר מזוזה ב-150 שקלים. שלם לי 300 שקלים, זה שכר בטלה דמוכח. והכוונה לא מצא מי שילמדו בחינם. לא שהרב עובר על הדין, אלא שהרב תרוד במלאכתו, והוא מבקש מבטלה, שזה שכר בטלה, זה דבר שמותר לו ליטול. הוא לא צריך להפסיד בגלל שהוא מלמד. מה שאמרו שחייב ללמד בחינם, הכוונה אם הוא פנסיונר, הוא גם ככה לא עובד. לא, אבל הוא רוצה גם להרוויח על זה שהוא מלמד. זה אסור לו, כי זה כאשר ציווני השם אלוהי. לכאורה צריך ללמוד קודם כל עריכת דין, ואחר כך הלכת לקבל תואר ב-BED, נכון? ובחינוך. נכון, רק כדי שכר דמוכח. גם כדאי שילמד משהו שהשכר בטלה שמוכח הוא גבוה, יוכל לגבות יותר. לך ללמד משהו, אני יודע מה, ראיית חשבון או משהו כזה. לא יודע מה. שהוא צריך להיות?
שונה.
מה הכוונה שונה? כן, כל מורה יקבל שכר על פי התעודה שהוא הביא איתו לפני המכון הוראה. כן? אז הוא מקבל שכר מינימום, לפני כן שומר, הוא מקבל, נכון.
אני עכשיו רוצה ללכת ללמוד מתמטיקה, אומר בוא תלמד. זאת אומרת, אז אני לא חייב שיש את המקצוע כדי שאני אוכל.
כדי להוכיח שיש לי שכר בטלה דמוכח.
אפשרות ללמוד.
יכול להיות, יכול להיות. אתה מרחיב את הגדר של שכר בטלה, שכר בטלה, כן. גם אם הוא לא ישיר, אבל הוא פוטנציאלי, אתה אומר.
לא מאפשר לי.
כן. לא מוסו מי שילמדו בחינום. צריך לדעת ככה שזה, טוב, נגיע לזה, האמת שנלמד את פרק שלישי שם, נגיע לזה, אז אולי נרחיב את זה, אבל בזמנם של חזל וגם בזמנו של הרמב״ם לא היה מושג של מדינה, של קופה ציבורית. הכל היה פרטי בעצם. היום יש לך מושג של מדינה שגובה ממך מיסים, ויש טעם ויש היגיון בדבר, אתה מבין, שאם המדינה מוצאת נכון לממן כדורגל ואת פסטיבל המחולות בקרמיאל ואת תיאטרון הגפן בחיפה וכל מיני דברים שאני לא יודע אם אנשים שמחים שהכסף שלהם הולך לשם, אז לא תהיה כהנת כפונדקאית, לא יממנו לימודי יהדות וכרצה בזה, אתה יכול ללכת לאוניברסיטה וללמוד על התרבות השומרית והאקדית ואני לא יודע מה, כל מיני לפעמים מדעי הרוח, זה הבל ורעות רוח שמשלמים על זה המון המון כסף, והתרבות שלנו העתיקה היא תיגרע מזה. כלומר, עכשיו זה בסופו של דבר זה כסף שלי, זה כסף שלי שחוזר אליי בצורה שאני רוצה לראות את זה כך.
אני מכיר את הבן שאני מבין את
נכון, היה בכפרים מציאות, היהודים בתימן בהרבה כפרים חיו בקהילות מאוד מאוד קטנות, לפעמים אפילו לא היה מניין אלא בהצטרפות של שניים שלושה כפרים בשבת ובשני וחמישי וכרצה בזה. עכשיו למה זה היה ככה? כי היהודים נתנו שירותי עזר למוסלמים, המוסלמים היו חקלאים והיהודי אחד היה רצען אם יקרע לו הדלי או הנעליים, אחד היה נפח לחדד לו את המחרשה, אחד היה נגר לעשות לו, אם ישבר לו העול של הפרה וכרצה בזה. אז אתה לא יכול, כמה אתה יכול להחזיק נותני שירותים, זה לפי הקהילה החקלאית, אז היו לפרנסתם מתפזרים מאוד מאוד. ויהודים היו כל כך מוסרים, אתה צודק, זה הערה חשובה, יהודים כל כך מסרו את נפשם על החינוך, עד שהיו, שבא איזה הלך שהולך ממקום למקום לחזר אחר פרנסתו, אומר לו בעל הבית שב אצלי ותלמד את הילדים שלי ועליך כל מחסורי, נותן לו ארוחת בוקר, ארוחת זהריים, ארוחת ערב, לפני החג נותן לו גמיס וכיוצא בזה וכו', והוא שואץ לו שלושה חודשים, שנה, לא משנה, עד שתישאנו הרוח ויבוא אחר, והוא מחזיק אותו כדי שילמד את הילדים, נכון? וככה זה היה, ואז הייתה תחלופה, בא מורי, הולך מורי, מתחלף.
לא, אני אומר, לא דווקא בלימוד תורה שבכתב.
כן, כן.
אם היו
שם שוחט, נכון, נכון, הוא יושב אצלו ואוכל על שולחנו עד שילמד אותו, נכון. מה זה, לפעמים המורי הוא גם יכול להיות ילד בן 13 והילדים של בעל הבית הם בני 3, הוא יושב אצלו, מלמד אותו עד שהוא בורח לו למקום אחר, זו הייתה המציאות, כן, ולא היה מסודר כמו היום.
התורה שבעצם, לא ברור שאפשר להגדיר אותם כפינוקים או כמכשירים במלאכה.
מה הכוונה? איך?
כמו שחיטה, היה אפשר להגיד תוכה לרקות.
טוב, אם כי זו מצווה וזבחת כאשר ציוויתיך, נכון שזה לא מצווה חיובית, אבל בכל אופן זה מצווה, סוף כל סוף זה מצווה. לא מוסר מי שילמדו בחינום, אבל בדרך יותר, לא בדרך איסור, ילמד בסוחר שנה אמור אמת גני, יוכל ללמד לאחרים בסוחר. עכשיו הוא יגיד להם, תשמעו, אני שילמתי שילמדו אותי, אז עכשיו החזר הוצאות, תחזירו לי, תלמוד לומר ואל תמכור, למרות שקנית את האמת אל תמכור אותה, אלא תלמד, אם אתה יכול תלמד בחינם, אם אתה ממילא לא עובד ואתה פנוי ממלכתך אל תבקש אפילו החזר הוצאות. הלומדתו שאוסר לו ללמד החזר הוצאות, הכוונה על ההוצאות שהוצאת בלימודך, כן? הלומדתו שאוסר לו ללמד בסוחר, אף על פי שלימדו ריבו בסוחר, ריבו לימד אותו בשכר מתוך אילוץ, היינו ריבו היה עובד והוא אומר לו תשלם לי, כן, כמו שהגמרא אומרת בעניין דין על גרנו, גרנו היה דיין של ארץ ישראל, מה המלאכה שלו? שואב מים, היו באים אליו שניים לדין, אומר או שתעמידו פה פועל במקומי שידלה וגם דלו דלה לנו, או שתשלמו לי כמה שאני מרוויח בשעה ממילוי המים ואני אבוא לדון לכם, ככה הוא היה אומר. אז זה מותר, אז זה אילוץ, אז אם ככה הוא שילם לגרנו כדי שילמד אותו תורה, אז אולי ישמור את הקבלות, אז אגיד לתלמידים שלו, בבקשה, אני לא רוצה להרוויח, אבל מה שאני, עלה לי הכשרה המקצועית שלי, תשלמו. כמה שמלן שלו, אם אתה לא נצרח באמת, תלמד בחינם.
מה? שמי שקיבל
מלגה,
שיחזיר אותה
לישיבה. נכון, כן. כן, ככה מספרים על מורנו ורבנו הרב יוסף גפח, זכר צדיק לברכה, שהוא למד 10 שנים במרכז הרב, כבר היה נשוי, הוא למד 10 שנים במרכז הרב, והוא היה מקבל מלגה ורושם לו את כל המלגות שהוא קיבל, הוא רשם, ואחרי שהוא יצא מהישיבה הוא עשה פריסת תשלומים והחזיר עד הפרוטה האחרונה, והוא אומר ככה, גם למדתי תורה וגם לא נהניתי מקרוא תורה. ככה הוא כתב. נכון, אז יכול ללמוד בישיבה, ואחר כך את המעשר כספים שלו יחזיר לישיבה במהלך השנים, נכון? יפה מאוד. בתורה שבעל פה, כן, לכאורה, החזר הוצאות הוא יכול לקחת, כן, הוא לא צריך לממן את הספר, אבל להתפרנס מזה, כן, בדרך כלל אומרים שמההוצאה השנייה בדרך כלל וככה, בהוצאה הראשונה בדרך כלל היא נועדה להחזר הוצאות. אבל היה פעם תמיד חכם אחד בא בערב פסח לרב שלמה זלמן אוירבך, הוא אומר לו, איזה פיצוץ, איזה גזרה, הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, אני כתבתי איזה ספר, באמת ספר חשוב, הרב אוירבך אפילו נתן לו הסכמה, למרות שהוא לא נותן הסכמות, לא סתם ספר, ספר חשוב הוא כתב. הוא אומר, כתבתי ספר לפני כמה חודשים, כל הסלון הוא על ערימות של ספרים, עכשיו הגיע ערב פסח, והאישה בתבערה על הדבר הזה, כל המרירה שיש לה על זה, היא כך וכך. אז הרב אורבך אמר לו, תלמד מזה, כדי לחבר ספר צריך להיות תמיד חכם, כדי למכור ספר צריך להיות גאון, הוא אמר לו, זה כישורים אחרים לגמרי צריכים. אז היה מה? אחרי פסח, כמה שיותר רחוק מפסח, שיהיה איפה לשים את הלוחות. עשו להם ארון קודם כל, אבל תראה, נגיע לזה שבפרק שלישי שנדבר על הדבר, נפתח שם את הרמה בהלכות תלמוד תורה, שהוא קצת מדבר על הגישה הנכונה בזה, אבל בסדר, אני שומע את דבריך. תזכור שיש לי חוב זקוף עליך לגבי זה וכיוצא בזה, נראה את זה אז בדברי הרמה. בקרוז להלכות תלמוד תורה רבנו כתב ללמוד תורה, והתחיל דווקא עם הדינים ללמד תורה, לשונו בספר המצוות, שנצטווינו ללמד חוכמת התורה וללמוד אותה. זו מצווה אחת שיש לה שני חלקים. כן, דיברנו על זה שבעל הלכות גדולות ורבנו סעדיה גאון מנו שתי מצוות שונות, אחת ללמוד תורה ואחת ללמד. רבנו הרמב״ם מנה אותה כמצווה אחת בעלת שני חלקים. אז מתחילת הפרק ועד כאן עסקנו בללמד תורה. מכאן והלאה, אבל זה כבר נראה בעזרת השם בשבוע הבא, אנחנו נראה על חיוב לימוד תורה, על חיוב תלמוד תורה, ורבנו פתח בדווקא בחיוב ללמד, כי תמיד האחריות היא קודם כל על הדור הקודם. האחריות היא ללמד, ומתוך כך, אחר כך אדם יכול גם ללמוד תורה ולהפוך למלמד, זה בצו ותרמגולת, אבל בעצם ההתחלה היא תמיד מלמעלה למטה. משה קיבל תורה מסיני, כן, ומסר לנו, ואחר כך, אחרי המסירה, אפשר גם להעביר הלאה, אבל קודם כל צריכים שיעניק את התורה. אז שבוע הבא בעזרת השם נראה את איך זה מהצד של הלומד, לא מהצד של המלמד. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה עוד השבוע לכל בצדות.